104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. גן העדן, אותו קונספט אלוהי, מעשה ידי אדם, שמדמיין את חיינו שאחרי המוות, עומד במרכז ספרו של הדוקטור אבישי בר אשר, מרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, מסעות הנפש קוראים לו. אז מתי הפכו הסופרים, הכותבים והחכמים לאובססיביים בנוגע לגן העדן? מדוע הספרים הנוגעים בכך נחשבים סודיים? נשאל אותו הדוקטור אבישי בר אשר, תודה שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב גואל, בשלום למאזינים.
זה בכלל קונספט יהודי? גן העדן?
זאת שאלה טובה, אנחנו באמת רואים את הופעת גן העדן בתרבויות שונות ובתקופות שונות, ואפשר להגיד לגבי התחום הזה, כמו הרבה תחומים אחרים, שיש נדידה. אם הספר מדבר על מסעות, יש הרבה מאוד נדידה של רעיונות ממקום אחד למקום אחר. נחשוב על השם של גן עדן. גן עדן הוא הזירה הראשונה של ההתרחשות במקרא, ויהודים לוקחים אותה, את הזירה הזאת של הדרמות של אדם וחווה והנחש, ומצליחים לצקת בתוכם תוכן עשיר וחדש, ובין היתר להפוך אותם לזירה האחרונה, איזה נקודת יעד, לתחנה הסופית במסע האנושי, במסע של הגוף, במסע של הנפש, וזה כמובן נעשה מתוך דיאלוג בין תרבותי ובין
כן,
דתי.
כן, זה ברור, אבל זה לא משלנו, לקחנו את זה. השאלנו את זה מאנשים אחרים.
טוב, אז כמו שהספר מראה, והספר עוסק בזה בהרחבה, יש כל הזמן, כפי שאני אומר, נדודים משני הכיוונים. זאת אומרת, יהודים מאבדים את המושג הזה, יוצקים לתוכו תוכן, וזה ניתה לתרבויות אחרות, וגם היהדות יודעת להסתכל לתרבויות אחרות ולשאול לתוכם דברים אליה. וזה חלק מהתהליך. יש הרבה מהמאפיינים של גן עדן היהודים דווקא מאוד ייחודיים לו, ולא נמצאים כל כך בתרבויות אחרות בצורה מאוד בולטת. אפשר לחשוב, אתה יודע, אנחנו חיים במרחב שבו התפתחות גן עדן בכלל מושפעת כל הזמן מדימויים שמופיעים באסלאם, בדת המוסלמית, בקוראן וגם בספרות החדית והמסורת שבעל פה המוסלמית, ושם יש הרבה מאוד תיאורים של תענוגות בשרניים, הנאות מיניות, הנאות גופניות, יהודים מתמודדים איתם ולוקחים אותם לכיוונים שלהם, מעצבים אותם בכיוונים חדשים.
אז לאיזה רגע בזמן אתה לוקח אותנו? באיזה שלב, באיזה רגע גן העדן הופך להיות מין מגרש משחקים של שכר ועונש?
אז זו שאלה טובה, וזה באמת אחד מהמסתורים או החידות הגדולות שהספר מטפל בהם, והספר מחזיר או מסיע את האדם, את הקורא, 750 או 700 שנה אחורה למאה ה-13 בספרד. זו תקופה שבה עולות קבוצות שאנחנו מזהים אותם אחרי זה כקבלה, וכותבות פתאום, תורמות למדף הספרים היהודי, הרבה מאוד חיבורים שפתאום מתארים בנדיבות, בצורה חגיגית ובאושר, את המקומות האלה שנקראים גן עדן, תופעה שאנחנו לא מכירים אותה קודם לכן.
והכל קורה בתוך כמה עשרות שנים, אתה מספר לנו.
כן, כפי שהספר מראה, יש כאן כמה עשרות שנים של פריחה פתאומית, ששוב, אם אתה היית מנסה לעשות, כמו שעשו הרבה חכמים בימי הביניים, להסתכל אחורה, גם הספר עושה את זה, ולראות מה יש עד אז בספרות היהודית, קשה להכין עמוד או שניים מהחומר שיש עד אז על גן עדן בכתב. פתאום מופיעים אנשים שכותבים, מתארים, מציירים, ואפילו מתארים ביקורים אסורים בגן העדן, שהוא מרחב שלא מומלץ להיכנס אליו בלי אישור.
אז מה קרה באותו זמן, באותו רגע היסטורי? למה פתאום שם כל החכמים מחליטים לדבר את המושג הזה?
זו חידה מעניינת שהספר מנסה באמת לענות עליה. אנחנו רואים שבאמת בהתחלה יש ניסיון לרמז על העניין, להשאיר אותו בתחום האזוטרי של הדעת, לרמוז לקיומו, לא לעסוק בו באופן גלוי, אבל כמו שקורה הרבה פעמים ברגע שמציבים גבול או גדר, או הופכים את הגן לגן נעול וגן סגור, מיד אנשים מתדבקים בדלתותיו, רוצים להיכנס פנימה, וזה קורה גם באופן ספרותי. זאת אומרת, אתה מתחיל עם כתיבה בסיסית, מגיע אחריך מישהו שרוצה לפרש את דבריך, ומהר מאוד, תוך שנים אחדות, אנחנו מוצאים את עצמנו עם ספרות מאוד מאוד עשירה, והכל, כמו שאמרת, עשרות שנים בלבד.
זה מעניין, גם אנחנו רואים את זה בתחום המדע וההמצאות, תמיד בכמה קצוות בעולם קורה אותו דבר ממש, אותה המצאה ממש, אבל אתה מספר לנו שיש לא רק גן עדן אחד.
כן, בעצם כמו שהספרות הזאת מראה, ואם דיברת על השוואה לדתות אחרות, אנחנו רואים תופעה מעניינת שאנשים מפתחים לא רק מקום אחד שמימי להגעה אליו אחר המוות שקוראים לו גן עדן, ולא רק גיהנום אחד, אלא בעצם יוצרים מערכות כפולות של גן עדן ארצי וגן עדן שמימי, וכמובן מה שמעניין זה איך נודדים ממקום אחד למקום אחר. אנשים שונים התעניינו גם בכניסה לכל אחד מהשניים האלה. יש אנשים שיוצאים למשלחות ומסעות פיזיים למצוא את גן עדן הארצי.
ממש הלכו, ממש הלכו לחפש את גן העדן.
כן, הספר דן בזה, כפי שאני יכול לגלות לך באופן חלקי, מרבית המסעות האלה מסתיימים באיזה אסון או באיזה הפתעה לא צפויה. אבל יש כאלה שנוסעים לשם, ויש כמובן הרבה מיסטיקות.
לאן, קח אותנו רגע, לאן הם נסעו, איפה הם חשבו שגן העדן הפיזי נמצא?
תראה, אני לא רוצה לשבור לך את כל המתח, או לאלה שלא קראו עדיין את הספר, אבל יש כל מיני תיעודים, הם משתמשים בכל מיני מפות ביניימיות של העולם, ימי הביניים, ולפי כל מיני תיאוריות מדעיות שאיפה נמצא האקלים האופטימלי, לכל תיאוריה כזאת גם מתאים גן עדן אחר. זאת אומרת, ברגע שמזהים אזור מסוים בעולם כמקום האופטימלי, נוסעים גם אליו, אתה יכול לדמיין ולתאר לעצמך שגם בארץ ישראל, במרחב שאנחנו נמצאים בו, בגלל קדושת המקום, בגלל הספרות שנכתבת עליו, יש ניסיון לאתר את גן עדן גם כאן, אבל זה הרבה יותר רחב מזה. יש עוד כל מיני מקומות מפתיעים במקומות אחרים של העולם, בקו המשווה, בהודו.
אפילו כאן אצלנו, בארץ הקודש.
כן, זה מתפתח באופן מעניין, לאו דווקא יהודים מפתחים את הקונספט הזה, גם יהודים, אבל הרעיון שפתח גן עדן או פתחו הנעול של גן עדן נמצא כאן, בהחלט מתפתח, וגם הרעיון שכאן נמצאת נקודת המעבר בין השניים או השלושה גנים שהזכרתי קודם.
ולא נעשה ספוילר למאזינות והמאזינים, הם לא מצאו את גן העדן.
אז אמרתי, יש כאלה שהגיעו מאוד קרוב, יש כאלה שמתארים אותו, מה שנקרא מצלמים אותו מרחוק, ויש לנו הרבה מאוד מפות שמציירות אותו, אז כנראה שהם לפחות טענו שהייתה להם גישה, זה לגן עדן הארצי ולגן עדן השמימי, שזו פרשה בפני עצמה, איך אנשים התעלו אליו, הגיעו אליו בכל מיני אמצעים מיסטיים, וגם הם מתארים את מה שהם ראו שם, את ההיכלות שלו.
אולי במובן אישי קצת ברשותך, דוקטור בר אשר, למה זה עניין אותך? מתי היה הרגע שגם אתה התאהבת במושג גן העדן?
תראה, העניין שלי באמת מגיע ממקומות שונים, גם מהפרץ הספרותי הזה שדיברתי עליו קודם, איך פתאום תרבות פונה לתחום מסוים ומייצרת פשוט מדף ספרים או כמה מדפים שעוסקים בנושא מסוים, כשזה נושא רדום עד אז בתרבות. מעבר לכך, אני חושב שכל העיסוק שעולה מאוד בספרות הדתית דווקא בימי הביניים, לא רק ביהדות, גם בדתות אחרות, במחשבה הדתית, העיסוק בהישארות הנפש, בחיים שלאחר המוות, הפיתוח הגדול של הנושאים האלה, הרבה מהרעיונות שאנחנו רגילים לחזור עליהם ומייחסים אותם באופן רגיל לדתות השונות, בעצם מתפתחים בצורה מאוד משמעותית בתקופה הזאת, ואני חושב שלגלות עוד איזה אזור כל כך מעניין בשאלה הזאת, זו הייתה החידה שתמיד העסיקה אותי ועדיין מעסיקה.
נדבר רגע ברשותך, אנחנו בפתחו של לג בעומר, כן? אז אי אפשר שלא לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, אולי מי שהפך לסמל של תורת הסוד והקבלה. עד כמה ספר הזוהר עומד במרכז התפיסה שלנו את גן העדן?
אז באמת הזכרת את ספר הזוהר שהוא נכתב לפחות כך נראה לנו בצורה של חיבור עתיק, חיבור שכתוב בארמית ולא בעברית ברובו, חיבור שכפי שאתה אומר, הגיבורים שלו הם תנאים, חלקם רבי שמעון בר יוחאי והחבורה שלו, והוא באמת אחד החיבורים שמופיעים פתאום בימי הביניים. אנשים לא מתעדים אותו קודם לכן, לא מתארים אותו קודם לכן, ונותן תיאורים פנטסטיים, ארוכים, באמת הם עשירים של גן עדן, גם בהשוואה לתרבויות אחרות. וזה כמובן מעורר את אחת החידות, וזה גם היסטורים גדול של הספר, מה לעשות עם הספרות הזאת שמצד אחת באופן היסטורי מופיעה לראשונה בסוף המאה ה-13, אולי אנשים לא מכירים אותה קודם לכן, אבל הייחוס שלה הוא ייחוס לאולי 1,000 שנים קודם לכן, ואיך אנחנו פותרים את החידה הזאת. זו חידה שהעסיקה, מסקרנת קריינים וקוראים בספר הזה בעצם מאז הופעתו, וזו אחת החידות של הספר. הספר בעצם מנסה לשאול את השאלה סביב התיאור מחוזות הגמול, גן עדן וגיהנום, ולשאול האם יכול להיות שהתיאורים האלה, שמאוד מתאימים למחשבה בימי הביניים, באמת התפתחו 1,000 שנים קודם לכן, או שצריך לחשוב על תהליך התפתחות יותר מורכב של הרעיונות, של הטקסטים האלה, של דמויות הללו. אז זה מהחידות המרכזיות שגם הספר עוסק בהן.
מה שבטוח אפשר לומר שהשיחה איתך הייתה גן עדן, מסעות הנפש, הדוקטור אבישי בר אשר. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך, ושיש המשך שבוע טוב, כל טוב.